שלום וברכה. נדבר היום על יונתן, או שמא יש לומר יהונתן. תכף נראה את ההבדל בין שתי הגרסאות ששתיהן מופיעות כמובן בספר שמואל, אבל נפתח בשאלה. איך יכול להיות שבן יקום נגד אביו? הרי יהונתן, כמעט לכל אורך ספר שמואל, בוחר בדוד נגד אבא שלו, נגד שאול. כמעט אפשר לומר שזה ללכת נגד אחד מחוקי הטבע. הרי בן מאוד מאוד קשור לאביו, לאביו מולידו. איך יכול להיות שיונתן בוחר בצורה כל כך משמעותית להיות עם דוד כנגד אביו, כנגד שאול? האמת שזו קושיה כל כך חזקה, שמי ששאל אותה בכל התוקף היה שאול בעצמו, כאשר אמר ליונתן, בן אהבת המרדות, ידעתי, כי בוחר אתה לבן ישי לבושתך ולבושת ערוות אמך. זה ממש מילים מאוד מאוד תקיפות של שאול. איך יכול להיות שבני, אשר יצא ממאה, יבחר במישהו אחר שהוא לא אני, אביו מולידו? כן, איזה בושה לאמא שילדה כזה ילד. באמת, איך יכול להיות שיונתן בוחר בדוד ויוצא נגד אביו, נגד שאול? הפתרון לשאלה הזאת היא כנראה טמון בעובדה שיונתן הוא לא רק הבן של שאול. הוא גם הבן של כלל ישראל. מפני שהיה רגע בתחילת ספר שמואל, במלחמה הראשונה ששאול מנהל נגד נעמון, נגד פלישתים, כאשר יונתן עובר על החרם ואוכל מעט דבש. ובאותו רגע עושים גורל, מתגלה שזה היה יונתן, ושאול, כנראה כדי להוכיח את תוקף החרם, כנראה כדי להראות כמה החרם זה דבר רציני, אמר, מות תמות יונתן. שאול גוזר מוות על בנו. ומי שפודה את יונתן, מי שמציל אותו, זה העם. היונתן ימות אשר עשה את התשועה הגדולה הזאת, ויפדו העם את יונתן ולא מת. כלומר, העם פדה את יונתן מגזר דין המוות שנתן לו אביו מולידו שאול, ובזה הרגע יונתן בעצם קיבל חיים מהכלל. ולכן, בתוך יונתן מפעמים בעצם שני מוקדי חיים. מוקד אחד זה אביו מולידו, מוקד שני זה העם שנתן לו חיים ברגע שאביו רצה לגזור עליו גזר דין מוות. זו הסיבה שמבחינה פנימית יונתן קשוב, הלב שלו פועם, יחד עם הלב של כל כלל ישראל, ואת זה אנחנו כבר יודעים, שכל ישראל ויהודה אוהב את דוד מאוד, כך כתוב בכמה וכמה מקומות. אז יונתן כולו מוטה ונוטה אחר הלב הזה של כלל ישראל. זה מה שמאפשר ליונתן גם לעשות משהו שהוא בעצם נגד הטבע הבסיסי של כל ילד, ללכת עם אביו. וגם כלפי דוד, הדברים לא פשוטים כלל ועיקר, מפני שיונתן ודוד נמצאים באופן עקרוני הרי על מסלול התנגשות. זה בנו של המלך. וזה, המלוכה הובטחה לו על ידי הנביא, הרי לך מסלול התנגשות של שני רכבות הדוארות, אחת כלפי השנייה, ורק אחד יכול לנצח. ויונתן מוותר לחלוטין, מתוך שמחה, הוא מתפשט גם את בגדיו, את מדיו, את נעליו, את חגורו, את חרבו, הכל הכל הוא נותן לדוד ומוסר לדוד, קוראת איתו ברית, אומר לו, אתה תהיה מלך ואני אהיה לך למשנה. הפלא הזה שיונתן כל כך מתמסר ונמסר אל דוד, זה חידוש גדול מאוד, וזה נובע כנראה מאותה נקודה שבה יונתן קיבל את החיים מעם ישראל. וכיוון שעם ישראל הולך עם דוד, יונתן גם הוא יחד איתם. באמת המסורה מהירה שמרגע שיונתן פוגש את דוד, מתווספת לשמו היי, יהונתן ונפש, יהונתן נקשרה בנפש דוד, ויאהבהו יהונתן כנפשו. החיבור הזה בין דוד לבין יונתן הוא חיבור לשם שמיים, הוא חיבור של האות היי, האות היי שרומזת לשם השם, הוא לא חיבור של אינטרסים, להפך, אין שום אינטרס שמצדיק את החיבור הזה. הוא לא חיבור של אהבה רגילה, להפך, אהבה רגילה יש לה מגבלות. הוא לא חיבור של איזשהו ברית כוחנית, להפך, הכוח נמצא רוב הזמן אצל יונתן, ודוד הוא חסר כוח. זה חיבור של אהבה אמיתית, של אהבת אמת בין שני אנשים, שמה שהם רוצים זה את טובתו של כלל ישראל. זו גם הסיבה שדוד אומר בקינת דוד ויונתן, צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. אהבת איש ואישה היא אהבה טבעית. היא אהבה מובנת. זה סדר הבריאה שאיש נמשך אל אישה ואישה נמשכת אל איש. אבל אהבת דוד ויונתן היא אהבה אל-טבעית. היא אהבה לא מובנת, היא אהבה לא מוסברת. איך יכול להיות ששני האנשים שהם היו צריכים להיות המתחרים הכי גדולים, היריבים הכי גדולים, הם נהפכים לאוהבים הכי גדולים? זה משהו אל-טבעי, זה משהו שרק ההי של יהונתן יכולה להסביר את הפלא הגדול והמיוחד הזה. דוד ויונתן קורטים שניהם ברית, דוד יהיה למלך ויונתן למשנה. דוד עושה כל מה שהוא יכול כדי לקיים את הברית הזאת עם זרעו של יונתן, אבל אנחנו מובטחים ועומדים. ברור לנו שאם הברית הייתה מצליחה ובאמת דוד היה המלך ויונתן היה המשנה, כנראה המלכות לא הייתה נחלקת. אבל אנחנו מובטחים ועומדים שעדיין יבוא העת הזה של מלכות בדוד השלמה, כאשר המלך יהיה מזרעו של יהודה, אבל המשנה למלך יהיה מבני בניה של רחל, כנראה מזרעו של בנימין, מבני בניו של יהונתן, בן שאול ורע דוד.